אנחנו עסקנו בפעם הקודמת בספר מלכים א', פרק א', ובעצם עסקנו קודם כל במסגרת של מה? של ספר מלכים, למה הספר מתחיל מפה, ובעצם מה שאנחנו טענו שבניגוד לתרגום השבעים, שספר מלכים מתחיל איפה? כבר בספרי שמואל, שמואל ומלכים נקראים למעשה ספרי המלכים, חולקים לארבעה, הרי ש... לפי המסורת, דווקא ספר מלכים מתחיל למעשה אחרי תקופתו של דוד. כי בעצם מלכות, החידוש של מלכות, זה שהיא שושלתית, שהיא עוברת. ואפשר להגיד, כל עוד אין בן של מלך, אז המלך הוא סוג של שופט. ולכן שאול, למרות שהוא מונה כמלך, והמטרה הייתה שיהיה מלך, שהשיטה תהיה של מלכות, אבל בסופו של דבר, המלכות לא עברה אל בנו אחריו. ולכן אפשר להגיד ששאול הוא בין שופט לבין מלך. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אפשר להגיד שאם מסתכלים בספר שמואל, רואים שאיפה שהוא מתפקד כשופט, וזה בקרב ביבש גלעד, צולחת על הרוח השם, וממש דומה לשופט קלאסי, שמשהו ספונטני הוא בא ומארגן, רק בהרחבה יותר, זה מצליח לו. איפה שהוא מתחיל לתפקד כמלך מאורגן מסודר, בקרב מול הפלישתים, שמה הוא נכשל. וגם אותו דבר בקרב עם המלאק. כלומר, בעצם ספר שמואל בא ואומר לנו ששאול היה אמור להיות מלך, אבל בסוף הוא לא תפקד בצורה כזאת שאפשרה לו להמשיך להיות, לייסד בית מלכות. ומי שמייסד את הבית מלכות מזה, זה דוד, כפי שהוא נרעש לגלות את זה בשמואל בית פרק ז', כאשר הוא מנסה לבנות את בית המקדש, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תבנה את בית המקדש, אבל אתה... תהיה בית המלוכה שיבנה את בית המקדש, וזה יהיה הבן שלו. ואמרנו בפעם הקודמת שלמעשה פרק א' הוא לא עוסק בדוד, למרות שהוא מתחיל והמלך דוד זקן, הוא עוסק למעשה בשאלה מי יהיה אחרי דוד. וראינו שיש שתי אופציות שעומדות על הפרק. אופציה אחת זה שלמה, משום איזושהי הבטחה שאנחנו שומעים עליה בצורה נסתרת כנראה בספר שמואל, כן? לא ברורה לגמרי, זה לא כתוב בצורה מפורשת. כתוב שהשם אוהב אותו ונתן הנביא קורא לו ידידיה, כי השם אהבו. לא כתוב בשום מקום שמובטח ששלמה יהיה הזה. שלמה הוא לא הגדול, הוא גם לא מיד הבא אחרה, הבאים הוא מאוחר, נולד בירושלים, בעוד שיש גדולים ממנו שנולדו בחברון. והשני שמועמד להיות מלך הוא אדוניה, שהוא באופן טבעי זה שבא אחריו. כן? וזה מוביל אותנו לשאלה למה דוד לא מכריע בדבר הזה, וזה מה שסיימנו פעם קודמת. האם דוד בטוח ששלמה? במה שסיכמנו שבאמת ישנה הבטחה של דוד למי? לבת שבע. אבל דוד מאז חטא דוד ובת שבע לא פועל בצורה אקטיבית, הוא לא פועל בצורה יזומה. זה אגב מה שהוביל למרד אבשלום, כי אנשים ראו שדוד הוא מאוד מאוד פסיבי, ואבשלום ניסה לקחת את הדבר הזה ולהוביל אותו במהלך חדש. במידה רבה אדוניהו נכנס למשבצת של אבשלום, כלומר הוא לא מורד בדוד, אבל הוא מחכה את הדמות הזאת, הוא מאוד דומה לאבשלום, והשיפוטיות נגד אדוניהו היא, הזכרנו את זה, היא בהקשר הזה. אביו לא עצבו, יש לו 50 מרגל, טוב תואר, ממש כמו מי, כמו אבשלום, וזאת גם הסיבה שיש מנאמני דוד שהולכים אחריו. ובתוך הסיפור הזה, עד כאן עסקנו בפעם הקודם, ועצרנו באמת בשאלה למה דוד הוא פסיבי. והתחלנו לדבר על זה שמה שעומד מול דוד זה חטא דוד ובת שבע. ופה בסיפור הזה אני רוצה להדגיש שהנקודה הזאת, שעומדת כאן, זה סביב פרשייה נוספת שהתחלנו לדבר עליה, וזה הנושא של אבישג השונמית. אני שאלתי אתכם בסוף השיעור, נתתי שיעורי בית להסתכל בשאלה מאיפה מופיע הביטוי אחת קטנה, אתם זוכרים? בפרק ב', כאשר אדוניה יבקש את אבישג השולמית לאישה, אז הוא יפנה לבת שבע ויגיד יש לי בקשה אחת, ובת שבע כאשר היא תציג את הבקשה הזאת למי? לשלמה, כן? אז היא תגיד שיש פה בקשה מה? אחת קטנה. ושאלתי איפה יש עוד בכל התנ"ך כולו מקום אחד שמה? שכתוב אחת קטנה. ומישהו מצא? לא מישהו מעלה השערה, שאלתי מישהו מצא.
כן, מישהו מצא.
הוא יודע
הרב. ג'ימדני
מצא.
הוא יודע
הרב. מי
מצא?
ג'ימדני
מצא את הרש. יפה מאוד, יפה מאוד. אם תפתחו בסיפור כבשת הרש, איפה זה סיפור כבשת הרש? בשמואל ב' פרק י"ב, תסתכלו בשמואל ב' פרק י"ב, ושם תראו דבר מאוד מעניין, בואו נקרא, שם הרי מתואר, מתוארת בת שבע כמה, במשל כמה, ככבשה, אבל היא בין כבשה לבין אישה, נכון? כי יש קצת מוזר בכבשה הזאת, שמה? כתוב ככה, ולרשם כל, כי אם כבשה אחת קטנה, פרק י"ב פסוק ג', י"ב, אשר קנה, שדרך אגב אשר קנה זה מאוד מזכיר לנו גם כן את מה? קניין של אישה, אשר קנה זה לא חייב להיות אבל אישה נקנית, כן? ויחייה, ותגדל אמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב. שוב, לא כל אחד שמחזיק כבשה, גם אם הוא אוהב אותה, אז מה? והיא בחיקו תשכב. ויש כאן, אם שמים לב לניואנסים, אז מה? מי שיאזין טוב, יחוש מה? שיש פה משל לאישה. ובחיקו תשכב, ותהי לו כמה? כבת. שאגב, תהי לו כבת, נכון, אנחנו יודעים שחז"ל דורשים אצל מרדכי שעל אסתר, כן, ותהי לו לבת, שכן, אל תקרא לבת אלא לבית. כי באמת, דרך אגב, המילה בת באה מהמילה בית, כמו שהמילה בן באה מהמילה בניין. זה עניין של בנייה, כן? ומה בונה את הבית? איך יש ילדים? איך זה? מה בונה את הבית? זה האישה. ולכן הגמרא אומרת שרבי יוסי מלי מעולם לא קרא לאשתו אשתו, אלא קרא לה ביתו. כן? עכשיו, אז זה מה שאנחנו רואים כאן בכבשת הרש. עכשיו, כשאנחנו חושבים על אבישג השונמית, לא, קודם כל אני אומר, זה שכתוב פה אחת קטנה, אחת קטנה, ושזה רק אצל אבישג ורק אצל בכבשת הרש, כבר זה תמרור שבא ואומר לנו מה לעשות? לעשות השוואה בין שתי הפרשיות האלה. וכשאנחנו פתאום מתחילים להעמיק את ההשוואה הזאת, אנחנו רואים שמה? שיש כמה וכמה השוואות. למשל, יש הרבה התייחסו לזה, יש למשל מאמר יפה של הרב שמעון קליין, כן? שהוא עושה כמה השוואות, הוא אומר, אצל בת שבע כתוב, ובחיקו תשכב, כן? ומה כתוב אצל אבישג? ושכבה בחיקך. שוב, איזשהו שתי מילים, שכיבה בחיק, אני לא יודע אם עוד מופיע במקום, יכול להיות שמופיע, אבל יש לנו פה כבר ממש הקבלה בין שני דברים, כן? ופה ותהי לו כבת, ופה מה? ותהי לו סוכנת. אגב, מה זה סוכנת? אז יכול להיות שזה, אבל זה בסמך, כן? אבל יש אומרים שזה באמת משון מחממת, שגם בערבית, איך אומרים חמין? מה? אף אחד פה לא דובר, איך קוראים אצלכם לצ'ונט בבית? רק צ'ונט? כולם פה אשכנזים? רק חמין בצ'ונט? יש גם סכינה, נכון? לא תחינה, תחינה זה שייך לסליחות, עוד מעט, השתדלו וערבו תחינה, אבל זה משהו אחר, כן? אבל תחינה זה מלשון מה? זה מלשון חם, כמו שהמילה צ'ונט למשל, יש פה מישהו דובר צרפתית? מה? איך אומרים חם בצרפתית? שו. השונט, בעצם צ'ונט, זה ההגייה הצרפתית העתיקה שבעוד, יש מלא אותיות שהיום כבר לא הוגים אותם ב, ב, כן? כמו מאיפה רשי בא, מאיפה איזה עיר רשי בא? רשי, צרפת זה הארץ, אבל איפה, באיזה עיר הוא בא? אז תמיד רגילים להגיד, הוא בא מטרויש, נכון? אבל אין עיר כזאת טרויש בצרפת. יש טרואה. רק לא הוגים, כמו בפז'ו, אתה לא אומר את מה? איך אומרים חתו בצרפתית? חתו. זה דווקא שע, נדמה לי, לא? שע, כן. אז, כלומר, אוכל חם, קראו לו אוכל חמין. פעם למדתי עם הילדים, כשהם היו קטנים, את המשנה שרוחץ אדם פניו וידיו בחמין, בשבת, ואינו חושש. אמרו, מי רוחץ את פניו ואת ידיו במה? בחמין, כן? כוונה למים חמים. כן, אז כל העניין של אוכל חם, אז נקרא חם, פשוט נקרא צ'ונט, כי זה שור, זה בא מצרפתית עתיקה שמשמעותו חום. סכינה זה בא מלשון חום, ואתה לא סוכנת, יש רוצים להגיד שסוכנת זה בא מלשון מחמם. אבל איך, מה? הוא מביא את שככה זה בצרפתית?
לא, שזה מחממת.
שזה מחממת, יפה. עכשיו בואו נשים לב לנקודה מאוד מאוד מעניינת שקשורה לבת שבע וקשורה לאבישג. בפסוק ט"ו כתוב, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. עכשיו, למה חשוב לנו שמה? לספר שאבישג השונמית משרתת את המלך. ושוב, גם איך היא משרתת את המלך? אנחנו יודעים, בשכבה וחיקך. וחם לאדוני המלך. כלומר, יש פה איזשהו, הרי זה מיותר לגמרי. מלא, אנחנו מזכירים, שאלנו פעם קודם, למה בכלל להזכיר את אבישג? אז אפשר להגיד שזה בשביל לדעת שזה העילה להריגתו של מי? של אדוניה בהמשך. אבל למה חשוב כשמתארים את בת שבע לספר לנו שמה? כאשר בת שבע בא אל דוד לדבר איתו מי יהיה המלך הבא, נמצאת שם בחדר אבישג השולמית. למה יש חשיבות לדבר הזה? אין איזה שום, מספרים כל דבר שנמצא בחדר או מי שנמצא בחדר? למה זה חשוב? ואני יודע מה, והעוזר הראשי נמצא גם כן. וחז"ל למשל שאלו את הדבר הזה בגמרא במסכת סנהדרין. חז"ל עונים, ופה יש לנו מפתח גם כן להבין אגדות חז"ל. לפעמים אנחנו תופסים אגדות חז"ל כמשהו, כפשט. אבל הרבה פעמים חז"ל, כפי שהרמב"ם כותב בהקדמה שלו למשנה על אותם, איך להבין את דברי חז"ל, והוא אומר שיש שלוש כיתות שמבינות את דברי חז"ל. יש כת אחת שאיך היא מבינה את דברי חז"ל? כפשוטם. והוא אומר, והם הרבה פעמים מורידים את האגדות למשהו עממי. ויש כת שמבינה אותה כפשוטם ומזלזלת. והכת השלישית שחי השם, שהיא כל כך קטנה שהיא כמו להגיד שיש את הכוכבים זה כת אחת והשמש זה כת שנייה, כן? זה הכת האמיתית שמה, שמבינה שכמו שאנחנו כשלומדים בדברי חכמים בהלכה וגמרא וכולי, אנחנו רואים שיש בהם דברים עמוקים ויש דברים יותר עמוקים ודברים יותר פשוטים. ככה גם כן דברי חז"ל, יש בזה הרבה פעמים רובד של עומק שבא באמת לא להגיד לנו פשט במובן ה מילולי של הדבר, אלא לתת את הפשט, אפשר להגיד, הרעיוני שעולה בדברים. הגמרא שואלת כך, אבישג מה היא? דכתיב, והמלך דוד זקן בא בימים. וגומר, ואמרו לו עבדה וגומר, וכתיב, ויבקשו נערה יפה וגומר, וכתיב, הנערה יפה עד מאוד, ותהי לו למלך סוכנת ותשרתהו. נכון? סוכנת ותשרתהו, עכשיו היא משרתת. אמרה, נינסבן, אומרת הגמרא שהיה דו שיח בין אבישג לבין דוד. תישא אותי לאישה. אמר לה, אסירת לי. אני לא יכול, יש לי כבר 18 נשים. זה הדיון בגמרא בסנהדרין. אסור למלך לשאת יותר ממה? מ-18 נשים. איך שלמה נשא 1,000 נשים? חז"ל אומרים שהוא דרש טעם את הגרא, והוא אמר, אני אשא ואני לא אחטא. כי זה למען שלא יטו את לבבו, וכן, ביתו. אמר לה, אסירת לי, אמרה לה, חסרה לגנבה, נפשי לשלם ענקית. כאשר הגנב כבר מה, אין לו כוח לגנוב, הוא כבר לא יכול לגנוב, ואין לו, כן? אין לו כבר כוח, אז מה הוא פתאום נהיה, מה? פתאום הוא חוזר בתשובה, והוא אומר, אני עכשיו החלטתי להפסיק מה? לגנוב. כאילו בעצם אומרת לו, אתה מחפש תירוצים, זה באמת מה? כבר אין לך כוח לחיות חיי אישות, לחיות עם אישה. כן? אמר לו, קירו לי לבת שבע. וכתיב, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה. אמר רבי יהודה אמר רב, ואותה שעה קינחה בת שבע ב-13 מפות. כאילו שהוא בא עליה 13 פעמים, וזה מעיד על, שהוא בא להעיד לבת שבע שבעה, לאבישג, שעוד כוחו במותנה, וכל הסיבה שהוא לא נושא אותה, זה בגלל מה? זה בגלל שזה אסור. אמר רב שמן ברבא, בואו ראה כמה קשין גירושין, שהרי דוד המלך התירו לו לייחד ולא התירו לו לגרש. הרי יכול, אם הוא רוצה, יכול לגרש אחת האנשים, ואז מה? ואז התחתן עם אבישג, אם יש לו בעיה. אבל נעזוב את התוספת הזאת, בואו נחזור שנייה למדרש הזה. מי שיחשוב שהמדרש הזה הוא פשוטו, אני חושב שהוא לוקה, זה גם נראה מאוד תמוע לספר סיפור כזה, נכון? בפשוטו של דברים.
שיש... איך הוא יכול לבוא לבית שבע?
מה?
איך הוא יכול לבוא לבית שבע שהרי היה את כל מה שעשה
שלום? מה זה קשור? בית שבע היא אשתו. בית שבע היא אשתו של דוד. כן? לא, שעשה שלום זה היה עם הפילגשים, עם עשר הפילגשים, לא עם בית שבע. בת שבע אשתו היא מותרת לו, כן? זה לא הפילגשים שלו. אבל המדרש פה בעצם בא להגיד ש, בוא נגיד כך, מה בעצם הפשט של המדרש? הפשט של המדרש, הרי לא הגיוני שאבישג עצמה תתחיל למה? לזלזל במלך ותגיד לו, אתה לא תתחתן איתי בגלל זה, כן? זה לא עולה כאן בכלל בסיפור, זה לא האטמוספירה כאן. אלא שמה? שאבישג השונמית בעצם קיומה היא בעצם מה משדרת? אבישג מזכירה לנו למעשה את הסיפור של בת שבע, כן? כלומר מישהי נערה יפה מאוד שנלקחת אל המלך באופן אישי, כן? אבל בוא נבין את הרקע. ומה הרקע? למה לקחו את אבישג?
כי הוא לא התחמם.
כן, כי המלך כתוב ויחסו במה?
בבגדים.
עכשיו, יש מאירים הערה מאוד מעניינת, וגם הרב שמעון קליין מאיר פה את זה. לא כתוב ויחסו בבגדים ולא יחם לו, אלא ויחסו בבגדים. מה זאת אומרת בבגדים ולא יחם לו? מה זה המציאות הזאת? כן? אז אפשר, כי רד"ק למשל אומר, בא בימים, בימי הזקנה, חלש ונפל למיטה, אף פי שלא היה לה בן 70 שנה מפני המלחמות, אשר נלחם, תשש כוחו וקפצה עליו זקנה, והזקן כל זמן שהולך ומזקין, החום הטבעי הולך וחסר, לפיכך חסו בבגדים ולא יחם לו. כן? אבל אם אנחנו מבינים שבא בגדים זה בידוע, זה בבגדים המיוחדים ולא יחם לו. מה הכוונה? בבגדי המלכות. יש כאן בגדי מלכות, זאת אומרת, יש לדוד איזושהי בעיה עכשיו שמתגלה, שמחזירה אותנו בעצם למה? לאיזושהי בעייתיות שיש במלכות של דוד, כמו שאמרנו. למה יש בעייתיות במלכות של דוד, כמו שאמרנו? לא, בגלל שדוד עכשיו בסוף ימיו. ובסוף ימיו הוא צריך מה לעשות, מה? להעביר, להעמיד יורש. וכאן דוד עצמו, כשהוא אמור להעמיד יורש, יש לו מניעה מלהגיד מי זה יהיה? זה יהיה שלמה. למה יש לו מניעה מלהגיד שזה יהיה שלמה? כי הרי שלמה הוא בסופו של דבר תוצר של הסיפור של החטא של דוד. עכשיו, האם באמת שלמה מתאים להיות בגלל הדבר הזה? מה אתם אומרים? היום היו אומרים ששלמה יהיה? או שיגיד לא? איך יכול להיות ששלמה מה? עכשיו, אפשר להגיד כאן שתי פנים, ובואו נשים לב שתי הפנים. מצד אחד, יכול להיות שאם אדם היה רוצה, איך אומרים, להתרחק מהחטא, היה אומר, אני לא... לא מתקרב בכלל, ובדרי שמישהו שנולד כתוצאה מזה לא שייך, אבל המקרא אומר בדיוק הפוך. הרי אנחנו שואלים את עצמנו, אולי הזכרנו את זה, למה דוד נושא את בת שבע? הרי זה בבחינת מה?
רצחת
וגם ירשת, אבל לא. במושגים ודאי של אז, כן, בדיוק היה לנו דיון וזה קצת במשפחה, הפרשה אומרת שאם אדם אנס מישהי, כן? אז נשאל את השאלה ונגיד שמה מה הרב אמר, אז אם אדם אנס מישהי, לא יכול לשלחה כל ימיו. במושגים שלנו היום זה נשמע...
שוביניזם.
לא רק שוביניזם, זה נשמע כאילו פגיעה, התעללות במי? באותה אישה אנוסה. אז מה הרב אלעמד אמר?
לא, הוא גם דיבר על המעמד החברתי שבאמת כאילו...
כן, אבל אם אתם תסתכלו קצת מסביב אצלנו, קצת אפילו מסביב בתרבויות ששכנות לנו, וגם ככה היה מקובל בעוד עם ישראל. המעמד של האישה הוא היה מעמד הרבה פעמים מאוד מאוד תלותי, חלש, כן? הרבה פעמים אם אדם היה עני מאוד, היה צריך אפילו לתת את ביתו לאמה כדי שהאדון או בנו יישאו אותה לאישה. ובעצם המגמה של התורה כאן לא באה לצאת נגד האישה, אלא להפך מה? אלא לקבל את מעמדה ולהגיד מעמדה מובטח. היא לא חייבת לקבל את זה, כן, אם היא לא מעוניינת. אבל זה המגמה שעומדת כאן. וכשדוד בעצם, עכשיו בוא ניקח את בת שבע. בת שבע נשואה למישהו, ללוחם בצבא של דוד, והוא נהרג, עכשיו היא נשארת לבד, מה היא עושה, כן? ודוד בסופו של דבר, כשהוא לוקח אותה, ואי אפשר לקחת אישה גם בלא הסכמתה, דוד שלוקח אותה, אז מה? הוא בעצם בא, מה לעשות? לתקן את זה. אבל אם אנחנו חושבים ש... אז זה מצד אחד, שדוד מחליט לתקן. אבל יכולה להיות לנו תפיסה פשטנית, שתיקון זה שמה? טוב, חזרתי בי, החלטתי לקחת אותך לאישה, ומה? וגמרנו, לא, דוד מבין, וגם נתן מסביר לו את זה, שהוא ארבעתיים ישלם, ושלא יסור ממנו מה זהב ומצורה או מחזיק בפלח, כלומר שהחטא הזה ילווה אותו גם הלאה. ולכן מצד אחד דוד מרגיש אחריות כלפי בת שבע, וחלק מהאחריות הזאת זאת ההחלטה שמי ימשיך אותו, דווקא זה יהיה הבן שהוא ינסה לטפח אותו, שיהיה מצאצאיה של בת שבע. אבל מצד שני אין לו את היכולת מה לעשות, להכריע את הדבר הזה ולהגיד את זה מפורש, כי הוא נמצא במצב נפשי שאומר הקדוש ברוך הוא צריך בסופו של דבר לתת לי גושפנקה שמה? שחזרתי מזה, אני חטאתי נגדי תמיד, כל הזמן החטא הזה מלווה את דוד. ולכן כאשר דוד זקן ופתאום הוא, איך אומרים, דווקא כשהוא אמור להחליט עכשיו מה קורה לו? ויחסו בבגדים, איזה בגדים? בגדי מלכות. שוב, אפשר לשלב בין הפשט לבין הפשט הפיזי לבין, הרי גם לא שמו לבגדים, אני מתאר עצמי שהוא לא לבש כל הזמן רק בגדי מלחוץ, ואז היה קר לו, וברגע שהוא אמר בוא נלבש איזה פיג'אמה, אז מה? נהיה לו חם. לא בשביל זה היה צריך להביא את הבישג, מספיק לקנות מה? כן, מספיק לקנות פוך, כן? מי שמה את עיניה בפוך? זבל, יפה מה. אבל זה פוך אחר. אז... אלא מה, כפי שהרב שמעון אומר פה, זה מתפשט על כל הבגדים, אבל השורש של זה מתחיל, הנביא בא להגיד לנו, כל הבגדים לא מחממים אותו, אבל זה מתחיל במה? בבגדים, בבגדי המלכות, זה מתחיל הנקודה הזאת של המלכות. ואז מביאים לו את אבישג. עכשיו מצד אחד מביאים לו את אבישג, אבל כנראה זה הפתרון שהיה אז למה? לבעיות של חום. אם כי ראיתי איזה מישהו שרוצה להגיד, שאין לה עבדים שהביאו לו את אבישג, הם תומכי אדוניהו. יש פה איזה כאילו... אבל אני לא חושב שזה הפשט. אני חושב שהם עשו את זה לטובתו של המלך, אבל המלך איך תופס את זה? כשוב, כמשהו שמזכיר לו את... הרי בוא נגיד, יש לו את אשתו, את בת שבע. למה שהיא לא תחמם אותו? טוב, היא גם כבר מבוגרת, מביאים לו אישה מה צעירה. זה מזכיר לו את הסיטואציה שהוא היה בה כאשר היו לו כבר נשים. ובכל זאת הוא בחר במישהי טובת מראה שעל פני נשב. הנה הסיפור הזה חוזר. מה עושה? מה מחליט דוד בסיפור הזה? מראה שהוא מתקן את החטא. איך הוא מתקן את החטא? והמלך לא ידע. ואז המדרש בא להגיד, היי תגיד המלך לא ידע למה? כי פשוט הוא כבר זקן ואין לו יכולת של יחסי אישות. לא הודע לך שמה? שהנה המדרש בא להגיד לך את העומק. דוד בת שבע באופן בישותה אומרת, מה היחס שלך כלפיי? האם אתה לא בא אליי בגלל שמה, שאתה זקן, או שבגלל שיש פה באמת תיקון? ודוד בא ואומר, אני מתקד, והוא עושה את זה מול בת שבע לפי המדרש כדי להראות אני נאמן למי? אני נאמן לבת שבע. אני אומר, בגלל שהוא עכשיו בסוף ימיו והוא כמלך צריך עכשיו לבחור את מה? את המלך הבא. דוד נמצא בסיטואציה בעייתית, הוא רוצה להכריז על שלמה, אבל מצד שני אין לו את הכוח הנפשי לעשות את זה, בגלל שזה כשאתה אומר אני בוחר בשלמה, זה מחזיר אותך באופן אוטומטי לחדר בית דוד שבע. למה אתה בוחר בשלמה? כי אתה נותן פרס למי? לבן של בת שבע. א', יהיו כאלה שיגידו אז זה פיצוי, וב', גם אם בלי קשר, ההבנה שהכפרה שהחטא הזה התכפר היא לא פשוטה בעיני דוד. ולכן בסופו של דבר מי צריך לסייע בידו? מי ש... דיבר נגדו ואמר לו שהוא חטא. מי זה? נתן הנביא, והביאו את כבשת הרש ואמר לו שהוא עשה מעשה חמור ושהוא ייפגע מזה וכו'. ואחרי כן מה הוא אומר לו? חטאתך תכופר, נסלח לך, השם סולח לך. ועליו נאמר ש נתן קורא לו ידידיה כי השם האבו. כלומר, זה בדיוק המהלך של נתן. וכאשר אדוניה מנצל את הסיטואציה הזו ואומר אני אנצל את המצב הזה שדוד לא מכריז ואני מה רבים שמתאספים בבלפור באים ואומרים שמה שמי מתאים? אדוניה הוא מתאים. אז פה צריך להיכנס נתן הנביא ו לתאם את זה עם בת שבע. שימו לב גם להבדלים. בת שבע באה ונכנסת ומה אומרת? אתה הבטחת לי. ואחרת, שימו לב גם את המשפט הנפלא שאומרת. אחרת אנחנו, אני ובני, איך היא אומרת? והיינו אני. ותאמר לו אדוני, אתה נשבעת בשם אלוהיך על אמתך כי שלמה בנך ימלוך אחרי ויושב על כיסי. ואתה הנה אדוני המלך. ואתה אדוני המלך לא ידעת. כלומר, היא אומרת. היא לא מאשימה את דוד בכלל, היא פשוט אומרת מה, אתה פשוט לא יודע. ועכשיו היה בשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה מה? חטאים. עכשיו מה זה המשמעות חטאים? מה הם חוטאים? חטאים זה חסרים. כאשר אדם מנסה לפגוע במטרה והוא לא פוגע, אז מה? הוא מחטיא. כן? כלומר הוא חסר. מישהו פה יודע אנגלי קצת? יש בדיחה מאוד מפורסמת של בדיחות של חותנות, כן? אתם מכירים את זה? אז שואלים, What do you do if you miss your mother-in-law? You reload and shoot again. כן? עכשיו מי שהבין, מי שצחק, סימן שהוא דובר אנגלי. כלומר, מה אתה עושה אם אתה מיס? עכשיו מיס זה זה גם כן שזה חסר לך, כמו שאתה מתגעגע. כשאתה מתגעגע לחותנת שלך. כן? אתה טוען ויורה שוב. כלומר, יש פה שוב משחק מילים באנגלית, במילה מיס, במשמעות של מה? של זה גם, שמה, שוב, להתגעגע, שזה חסר לך, ולהחתי. אבל בעברית, זה יש פה קונוטציה נוספת. לא רק שזה חסר לך ולהחתי, שזה פחות או יותר אותו דבר, כן? כמו כשאתה מחתי זה חסר, חטאים פה זה חסר, אלא זה גם חטא. כי מה בעצם זה קשור? כי מה זה בעצם לעשות חטא? כשאדם חוטא, מה הוא בעצם עושה? הוא חסר. הוא מפספס את מה שהוא היה צריך לעשות, כמו שצריך. אז מזה הגיע הביטוי הזה. אבל כשאנחנו מגיעים ראינו בני, אני ובני חטאים, בעצם מה היא אומרת? אם שלמה בני לא יהיה אחריך, אז זה מראה שחטא החטא היא בעצם אומרת, אני ובני חטאים, אבל בעצם הנה חטא בת שבע. חטא ובת שבע מחזיר אותנו ל, אני ובני חטאים, מחזיר אותי לחטא דוד ובת שבע. עכשיו מה אומר נתן הנביא? הוא לא אומר, אדוני המלך, אתה לא ידעת ואתה הבטחת. הוא הולך בזה, הוא אומר לו, אדוני המלך, אני שמעתי שאתה מינית היורש, את בי? את אדוניה, למה לא הזמנו, למה לא הזמינו אותי גם אותי, למה לא קיבלתי הזמנה? כן? כלומר, נתן לוקח את זה בכיוון, כי הוא רוצה שהמלך יגיד שמה?
זה לא,
כן, זה, מהיורש זה לא. ואז דוד, כאשר הוא רואה שיש כבר איום של אדוניה, ועומדת, ויש פה לחץ מצידו של נתן ובת שבע, זה גורם לדוד, מה להגיד? וישבע המלך ויאמר, חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוהי ישראל, לאמור כי שלמה אבנך ימלוך אחריי, והוא יישב בכיסא תחתיי, כי כן אעשה היום הזה, התיקוד בת שבע אפיים ארץ, ותשתחו למלך, ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. וכתוצאה מזה מתפרק למעשה, מה? רגע שיש הכרזה של דוד, מתפרק את כל הקואליציה של כל המפגינים בעין רוגל עוזבים, דוד מעביר את כיסאו למי? לשלמה אחריו. ואז ממנים את שלמה, כן? ואני עובר לפרק ב'. ויקרבו ימי דוד למות. אחרי שכבר, אז הפרק הראשון אם כן נסכם, מטרתו הייתה להגיד, תספר לנו, שמינוי המלך הראשון בישראל, כלומר בן המלך הראשון, שהוא בעצם מבטא את המלכות, זה בא, אי אפשר להבין את המלכות בעם ישראל כדבר טבעי. אלא צריך לראות אותו כתוצאה של תיקון, של תשובה על מה? על חטא של דוד, וזאת התודעה שעליה צומח בסופו של דבר שלמה, אמור לצמוח שלמה כמה? כמלך. עכשיו פרק ב' במלכים מוביל אותנו לסיפור מאוד מעניין, צבאת דוד. כשאנחנו מסתכלים בצבא, מה אנחנו רואים? שדוד מצווה את שלמה בנו בעצם לצבא הזאת שני חלקים. חלק הראשון הוא חלק מאוד מאוד מובן, שהוא ממשיך את פרק א', מה? דוד אומר לו, אנוכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש. עכשיו דבר מאוד מעניין שראיתי במאמר יפה של הרב דוד סבתו ממעלה אדומים, שבן של דוקטור מרדכי סבתו, אחיין של הרב חיים סבתו, הוא אומר, איפה יש לנו ביטוי וחזקתם והייתם לאנשים?
פלישתים.
פלישתים, נכון? איפה? בספר שמואל, כאשר מביאים את הארון, אז אומרים, יהיו פלישתים חזקים. כלומר, להתחזק ולהיות לאיש, קונוטציה הראשונה לזה זה מה? זה להילחם. אבל בואו נשים לב מה ההקשר פה. חזקת והיית לאיש, שמרת את משמרת השם אלוהיך. ללכת בדרכיו, בשמו חוקיו, חוקותיו, מצוותיו, משפטיו. ועדבותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם, למען יקים השם את דברו אשר דיבר עליי למור, אם שמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל עבר וכל נפשם למור, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. נקודה. כלומר זה דבר מאוד מאוד יפה, שבעצם הציווי הראשון היסודי של מה? של דוד לשלמה, מהו? מהי הכותרת? זה שמלכות בעם ישראל יש לה תפקיד מרכזי אחד, מהו? ללכת בדרך השם. זה התפקיד של המלך. תפקיד של המלך זה להוביל את עם ישראל לשמור את מצוות השם. בעמים אחרים זה יכול להיות בדיוק הפוך, להפך, המלך הופך את עצמו לאל. אם הוא לא הופך את עצמו לאל, הוא הופך את עצמו למרכז העניינים. מה? כמו פרעו. ואנחנו נראה כמה פרעו פה עוד מעט ייכנס בכל הסיפורים של שלמה. בצורה מאוד מאוד בולטת. אבל ככה לא מתנהג מלך בישראל. וההגדרה של המלכות שדוד אומר לשלמה, זאת ההגדרה. והיית לאיש ולא איש מלחמות, אלא שמרת את מצוות השם אלוהיך ללכת ולברך. אבל כאן מפתיעים אותנו כמה וכמה פסוקים, שאז דוד מתחיל לעשות פה רשימה של חיסול חשבונו. גם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר למסע בן יתר, ויארגם ויעשם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בכל גורתו של מותיו ונעלו של רגליו, ועשית כחוכמתך ולא תרד צבאתו בשלום שאול. מצד שני, בני ברזילי הגלעדי שהם הלכו, שהם עזרו לו במרד אבשלום, אז מה? אז לגמול להם. ושימי בן גירה, שהוא קילל אותי קיללה נמרצת במרד אבשלום, אז מה? אז אל תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו וראתה את צבאתו בדם שאול. והמילים בדם שאול, לפי ספר מלכים לפחות, זה המילים האחרונות שאנחנו יודעים שאמר מה?
דוד,
כן? וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. עכשיו, אנחנו אומרים, אם היינו לוקחים רק את החלק השני, היינו יכולים לעשות סרט על המאפיה. איך הסנדק במאפיה אל קפונה עומד למות על ערש דווי, והוא מוסר את הרשות המאפיה סיציליאנית למי? לבן שלו, והדברים האחרונים שלו זה מה? זה למי אתה תתנהג טוב ולמי אתה עושה חשבונות, והוא מסיים במילים בדם שאול וככה הוא מת וזה פאפה מת והסני מגיע עכשיו עם הסיגריה ומה, והסרט הפרק הבא יעסוק באיך מחסנים את הזה, כן? זה התחושה לכאורה שיש כאן. והרב דוד סבתו מביא סיפור שמופיע בת, הוא מביא אותו מאתר אינטרנט של פרופסור ישעיהו לבוביץ'. פרופסור ישעיהו לבוביץ', אתם יודעים, היה מאוד מאוד באגף המבחינה פוליטית, האגף המאוד מאוד שמאלי של המפה. ואז מתאר פרופסור אביעזר רביצקי, פרופסור אביעזר רביצקי היה גם כן מראשי תנועת עוז ושלום נדמה לי, או נתיבות שלום, מהתנועות של השמאל הדתי, שהיו בעד, ואז הוא מתאר שיחה שלו, של רביצקי עם ליבוביץ'. ואז הוא אומר ככה, לפני שנים אמרתי לישעיהו ליבוביץ' שישנה עלייה אחת למפטיר ולקריאת ההפטרה שבה אני מבקש לא לעלות לתורה. לא מכיוון שאני עושה סלקציה בין פרקי התנ"ך, אלא מכיוון שעם הפרק שקוראים באותה הפטרה אינני יכול להזדהות. ולכן אינני יכול להיות שליח ציבור. וזאת צוואת דוד המלך לבנו שלמה. כאשר הוא מצווה, איזה הפטרה זה דרך אגב? של איזה פרשה? עזינו לא, מה? כי תבוא? כי תבוא זה תמיד יוצא מישעיהו, נכון? אנחנו שבע דנחמתה. מה?
ויחי.
יפה מאוד, ויחי. כן, אז פרשת ויחי, ויחי שיעקב אבינו מת, אז ההפטרה היא על זה שדוד מת. ואגב על שניהם נאמר שמה? שהם בעצם חיים, נכון? יעקב אבינו לא מת, ודוד מלך ישראל חי וקיים. עכשיו לא, אז כן, אז הוא אומר ככה, לא מכיוון שאני עושה סלקציה מפרקי התנ"ך, זה מכיוון שאם הפרק שקוראים באותה הפטרה אינני יכול לזהות, ולכן אינני יכול להיות שליח ציבור. וזו צוות דוד המלך לבנו שלמה, כאשר מוצווה אותו לא תוריד את צוותו בשלום שאולה. ואני אז אמרתי שאני יכול להיות שליח ציבור ולקרוא את זה כאשר אינני מזדהה עם כך שזו צוות דוד מלכנו לבנו. תשובתו של ליבוביץ', סוגריים כצפוי, הייתה מאוד מפתיעה, והוא אמר, זה הפרק שאני אוהב יותר מכל פרק אחר בתנ"ך, מכיוון שהוא מלמדנו כיצד השלטון משחית אפילו את דוד מלכנו נעים זמירות ישראל. כן, מה שמשותף גם לליבוביץ', לדברי ההבד, גם של ליבוביץ' וגם של רביצקי, זה ששניהם מסתייגים למעשה ממה, חשים אי נוחות גדולה מאוד ממה? ואז אומר הרב סבתו, אנו מתנגדים לדברים האלה, מפני שאין במקרא רמז לביקורת מוסרית על צוות דוד. אין פה, הרי כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו צריכים לקרוא אותו בעיניים שקודם כל של המחבר של הספר, כן? והמחבר של הספר, כן, במקרה הזה ספר מלכים, כן? ירמיהו הנביא לפי המסורת. הוא מתייחס פה לצוואה כמכלול אחד, והוא מתייחס אליה בצורה מאוד מאוד חיובית. דרך אגב, יש גם מילה שחוזרת פה, מאוד, מילה מנחה, זה לעשות. עשה, 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 כן? תעשה, ואחרי זה הוא עשה לי, כן, וכו'. ומה שהוא בעצם רוצה להגיד, שכמו שראינו, גם דוד פותח במה? את הצוואה בהתייחסות לשמור את מצוות השם. ומסיים במה? לכאורה בנקמנות. מה המטרה שלה? התשובה היא הפוכה. באמת נעשה, היה, יש פה כמה אנשים שהיו צריכים לקבל שכר ועדיין לא קיבלו שכר, ויש כמה אנשים שהיו צריכים לקבל עונש ולא קיבלו עונש, וזה לא עניין של נקמנות, להפך. בוא ניקח את יואב בן צוריה. יואב בן צוריה הוא אחד האנשים הכי נאמנים של דוד. הבעיה של יואב בן צוריה, שהרבה פעמים עושה דברים בשביל דוד, כאשר הוא חושב שהוא מבין יותר טוב מדוד, מה טוב לדוד. ושני הדברים המרכזיים שהוא הוביל, זה שבניגוד לדוד היו, שדוד רצה לעשות שלום גם עם אלה שהתנגדו לו. אם זה אבנר, שכמובן היה באימות איתו כשר צבאו של איש בושת, ואם זה המסע בן יתר, שהצטרף למעשה למרד של אבשלום. אבל דוד, שהוא איש של שלום, בא ואומר, אני מוכן שהם יחזרו בתשובה. ויואב, שדואג לדוד, מה עושה? הורג אותם. עכשיו, למה דוד לא מוסיר את יואב כבר אז מתפקידו? כי דוד היה צריך את יואב בסופו של דבר. כי קודם כל צריך להבין, יואב באמת הוא אדם שהוא, חז"ל אומרים, שהורג אותו, שהוא מת בביתו במדבר, חז"ל אומרים שביתו היה כמו מדבר, שהוא היה פתוח לאורחים. כלומר, הדמות של יואב היא דמות של אדם צדיק. המטרות שלו הן מטרות לאומיות. הוא לא עשה דברים בגלל מה? הוא לא הרג לא את אבנר ולא את המסע. ובסוגריים חז"ל גם דורשים כאן שיש כאן ביקורת נוספת, והיא קשורה להריגתו של אבשלום, כי דוד לא רצה שיהרגו את אבשלום. וגם הריגתו של אבשלום, שיואב עצמו פעל להחזיר אותו וחשב עליו כיורש את דוד. כל הפעולות שעשה יואב היו פעולות בשביל מלכותו של דוד. ולכן גם בגלל זה, או בעיקר בגלל זה, דוד לא יכול, זאת אומרת, אנחנו לפעמים היום רגילים שיש מציאות של שחור לבן. אם מישהו, למרות שהוא רמטכ"ל מעולה ויש לו הרבה צדדים חיוביים וכו', אבל הוא יעשה איזושהי עבירה מסוימת בהיבט מסוים, אז מה יקרה לו? זהו, הוא יודח, תלוי באיזה דברים שהם נחשבים היום עד הדברים, כן? ואנחנו רואים בתנ"ך שלפחות בהקשרים כאלה ואחרים, יש דברים שאתה מצד, זאת אומרת, יש פה מציאות מורכבת. מצד אחד יש פה בעיה, והכתם הזה ילווה את יואב מבחינתו של דוד לכל ימי חייו. מצד שני אי אפשר להתעלם ממה, מהתמונה הכוללת, ומזה שיואב פועל למען דוד. מה הפתרון שמציב דוד בסופו של דבר? הפתרון של דוד הוא שכל עוד דוד הוא המלך, הוא באמת לא יכול לפגוע ביואב. אבל ברגע שדוד הולך לעולמו, ויואב למעשה גם סיים את תפקידו מבחינתו, פה מבחינה מוסרית, לא מבחינת דקמנות, חייב להיות אמירה שהמעשים שנעשו הם לא יחופרו, ולכן חייב להיות על זה עונש. אותו דבר שימי בן גרה. הרי ההקבלה פה בין שימי לברזילאי, שניהם היו באותה סיטואציה של מה? של מרד אבשלום. ויש פה קטם בסופו של דבר, כי דוד נשבע לו באותו זמן, כשדוד היה במצב חלש, והבין שאז הוא לא יכול לנהל מלחמות, אבל התמיכה של שמעי בסופו של דבר יש בה קטם. ולכן בעצם אם אנחנו קוראים את התמונה הכללית של הפרק, כן? אז עולה כמו שאמרנו שאין פה בכלל סגירת חשבון נקמנית, אלא סגירת חשבון מוסרית. והמוסריות הזאת היא בסופו של דבר באה בשביל לעשות, להעמיד את מלכות שלמה, אם כן, שלהגיד לו שלמה, כשאתה מתחיל למלוך, אתה צריך להיות באמת מלכות שלמה, שהולכת על בסיס מוסרי אמיתי. ואם אנחנו קוראים ככה את הפרק, אנחנו יכולים להבין שזה בדיוק הפוך מהטענות של שבאו מצד שמאל של ליבוביץ' ורביצקי. ומכאן אנחנו עוברים דוד למעשה מבצע את זה, שלמה מבצע את זה, ופה אני מדלג קצת על מה שנאמר אצל כלומר אני אגיד בראשי פרקים, עם מותו של דוד כתוב שלמה ישב על כיסא דוד אביו ותיקון מלכותו מאוד, אבל עדיין שתיקון מלכותו מאוד, ואגב איזה גילום הולך, חז"ל עושים את החישוב שהוא בן 12 פה, כן? כלומר הוא מאוד מאוד צעיר, זה גם עוד איום שיכולים לשלוט בו, כן? הגורמים הוותיקים מהתקופה של דוד. ואז דוד, שלמה, אפשר להגיד, כדי שמלכותו לא רק ותיקון מאוד, כמו שכתוב פה בפסוק י"ב, אלא אם אתם תדלגו לסוף פרק ב', תראו שהמילים האחרונות זה והממלכה נכונה ביד שלמה, כלומר יש שלבים במה בהתכוננות, במה, בהתייצבות של ממלכת שלמה, והשלב הבא שצריך להביא את זה, זה הריגתם של אדוניה, של שמעי ושל יואב. ודוד עושה את זה בצורה שהוא מוצא פרצה, שלמה, מוצא פרצה חוקית שיכולה להפליל אותם, כן? הפרצה החוקית זה במיוחד בולטת אצל שמעי. למה הוא הורג את מי? את לא את שמעי. למה הוא הורג את אדוניה? כי כמו שאנחנו רואים פה, אדוניה כנראה לא פסק מלחלום על המלכות, וכמו שאמרנו, אם אנחנו מבינים מה מסמלת אבישג השונמית בסיפור הזה, אז כשאדוניה מבקש לשאת את אבישג השונמית, שלמה איך אומר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולא הוא לוויתר הכהן, יואב בן צרויה. כלומר, הוא רואה בזה חתירה תחת שלטונו, ובסופו של דבר, עכשיו צריך גם להוסיף באמת, שיש פה יואב בן צרויה, כן? לא רק שדוד אמר להניש אותו על מה שהיה בתקופתו של דוד, אלא עצם זה שהוא הלך אחרי אדוניה, גם מהווה איום על מי? על מלכותו של שלמה. ולכן הפרק מסיים בסופו של דבר בזה, שעם מותם של יואב, עם מותו של שמעי, ועם מותו של אדוניה, ואז הממלכה נכון לביאת שלו. אז עד עכשיו בעצם אפשר להגיד הספר התעסק במה? בסוף תקופת דוד ועמדת שלמה למלך. למעשה מפרק ג' ועד סוף הספר, או אנחנו עושים משלמה והמלכים שאחריו. וכאן אני רוצה להגיד איזושהי נקודה מאוד מרכזית לגבי הדמות של שלמה. איך אתם תופסים את שלמה המלך? מי, כן? מה?
חכם כל אדם.
חכם מכל אדם. מה עוד?
שופט צדק.
מה? שופט צדק, כן. הרמב״ם למשל, כשהוא מדבר על המשיח, כן? כן, אז נדמה לי שהרמב"ם, לא זוכר איפה אומר את זה, הלכות מלכים מלחמותיהם. כלומר אנחנו יודעים המלך, מלך המשיח, הוא צריך לצאת ממי? המלך בכלל צריך לצאת מדוד, כן? ואין מושכים, כן? מלכי בדוד הם עומדים לעולם, שנאמר כי שכר יהיה נכון עד עולם. אבל אני לא זוכר איפה, יש באחד המקומות שזה ברור גם שהמלך הוא משלמה. אבל שלמה המלך הוא דוגמה להמלך הלכאורה השלם ביותר, נכון? איפה אנחנו מוצאים את זה כביטוי של דוד המלך עצמו? תסתכלו בתהילים עין בית. מתי אומרים את הפרק הזה? מה? יפה מאוד. מי שמשתתף בהזכרות אז מכיר את הפרק הזה יותר. כן? זה אחד הפרקים שאומרים ב... יש... לפני שאומרים אותיות נשמה ואותיות השם, אז אומרים איזה רצף של פרקים, ואחד הפרקים זה פרק עין ב. והפרק הזה שמסיים בעצם מקלו תפילות דוד בן ישי, או קולו תפילות דוד בן ישי, כמו צריך לקרוא את זה יותר נכון. אז הפרק הזה הוא עוסק במלך האידיאלי. ומי זה לכאורה המלך האידיאלי? הרי דוד הוא איש מלחמות, הוא לא יכול לבנות בית המקדש. מי בעצם, כמו שאומרים, המשיח הוא משיח בן דוד. מי הראשון שהיה משוח והוא היה מה? בן דוד. שלמה. כלומר, הדגם לכאורה שאנחנו מצפים לו כמלך המשיח, זה למעשה שלמה. זהו הדגם האידיאלי של מלך. לשלמה, אלוהים משפטיך למלך תן, בצדקתך לבן מלך. ואיך צריך להתנהג המלך? מצד אחד הוא צריך לשפוט בצדק, ידין עמך וצדק ועניך ומשפט, יישאו ערים שלום לעם וגבעות בצדקה. אגב, צדקה בכל התנ״ך זה לא מה שקוראים היום כסף, אלא
צדק.
למשל צדקה תציל ממוות, זה לא כמו שוב, לתת, זה לעשות צדק. מי שנותן צדקה הוא עושה הרבה פעמים צדק, הוא עוזר לעניים. אבל תמיד אלה שאם דיברנו על הזכרות, שאלה שמשתובבים בהזכרות אומרים צדקה תציל ממוות, כן? בעצם המילה צדקה במובן המקראי שלה זה צדק, זה לא כסף של צדקה, כן? יישאו ערים שלום לעם וגבעות בצדקה, ישפוט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק, יראו חיים שמש ולפני ירח דורדורים, ירד כמטר על גז, כרביבים זרזיף ארץ, יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח. מה זה רוב שלום עד בלי ירח? מה זה עד בלי ירח? אתה מכיר את הפסוק הזה? יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח. מה זה עד בלי ירח? חשבתם פעם? אמרתם פעם את הפסוק הזה? שרתם אותו? ומה זה? מה?
באלבום צמה.
נו, ומה זה רוב שלום עד בלי ירח? מה זה בלי ירח?
אפילו
בלילות השחורים ביותר. לא, הכוונה שיש שלום עד שהירח יתבלה. הירח יתבלה? לא, ולכן תמיד זה שלום נצחי, כאילו עד עולם, כמו שאומרים. כמו ועריקותם לכם ברכה עד בלי די. אז שמה עד בלי די, זה אפשר להגיד בפשטות, זה עד שלא יגידו די. אבל חז"ל דורשים את זה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. כן? אגב, שימו לב דבר מאוד מעניין. לא משתמשים בשפתיים כשאומרים די. נכון? תחשוב, נכון? תגידו די. אתה משתמש בלשון, אתה לא משתמש בשפתיים. אז מה זה עד שיבלו שפתותיכם מלומר די?
זה הפעם יקרה.
או, אז יש אומרים, בדיוק, וזה לא יקרה, כי... ויש אומרים הפוך. אתה לא תשתמש בשפתיים, אז מה כל מה שאנחנו לא משתמשים בו? אז הוא מתבלה מחוסר שימוש, לא מעודף שימוש, מחוסר שימוש. כן? זה אגב, מצאתי, יש אגדה של פסח, של מעיינה של תורה. מעיינה של תורה זה פירוש יפה כזה של רעיונות על וורטים, על פרשיות השבוע שהוציא יהודי שנספה בשואה, הרב אלכסנדר זוב שם משהו, ויש לו גם אגדה של פסח, ושם הוא מביא על הפסוק הזה. למה הוא מביא על הפסוק הזה? איך זה קשור לפסח? כי זה בהפטרה של שבת הגדול. טוב, אז וירד בים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. זה ממש מתאים למי? לשלמה, שהוא שולט מים עד ים. מנהר הפרת ועד נהר מצרים. כן? לפניו יכרעו ציים ואויביו עפר ילחכו. מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו. מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו. וישתחוו, כן? מלכת שבא שמגיע אליו. וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו, כי יציל אביון משווע ואני ואין עוזר לו, יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע, מתוך ומחמס יגאל נפשם ויקר דמם בעיניו, יחי ויתן לו מזהב שווה, והתפלל בעדו תמיד כל ימים ברכנו. היא פיסת בער בארץ, וראש ערים ירש כלבנון פריו, ויציצו מאיר כעשב הארץ. היא שמו לעולם, לפני שמש ינון שמו, חזל אומרים שזה השם של מי? של המשיח. והתברכו בו, כל גויים יאשרו. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלך בו את כל הארץ. אמן ואמן. קלו תפילות דוד בן ישי. עכשיו זאת אומרת, הפיוט הזה, שמדבר למעשה כפי שהפרשנים אומרים, על שלמה וגם על המשיח, בעצם מאפיין לנו את המלך האידיאלי. מלך שבימיו אין מלחמות, אלא מה יש?
שלום.
שלום, ובמה הוא עוסק המלך הזה? מצד אחד יש לו שפע גדול, שולט על כל המרחב הזה, העמים כולם באים אליו ונותנים לו מנחה, אבל מצד שני הוא לא תופס את עצמו כזה אימפרטור, אלא תופס את עצמו
כעושה
צדק. זה הדגם של, 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 של שלמה. והיינו מצפים ששלמה מה? יתחיל זה, ובואו נשים לב, עכשיו אני מעביר שוב לשיעורי בית, איך הפסוק, מה אתם אומרים על הפסוק הראשון שאחרי שהמלכה נכון אביעד שלמה וחיסת אביב, ועכשיו מתחילים לספר עליו? מה הייתם אומרים למשל, איזה סיפור? היינו מביאים את אותו חלום ששלמה חולם, אה? כן? שהוא מבקש צדק, כן? כמו שכתוב, ויאהב שלמה את השם, זה הפסוק הזה. אבל שימו לב איך מתחיל עמי שברך בתקופתו של שלמה. והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים. אגב, עם מי מתחתנים? עם מי שלמה מתחתן? לא. עם מי מישהו מתחתן? אם הוא חתן, הוא מתחתן עם מי? לא. עם החותן. מי אומר זו קלתי? הבעל אומר לאישה קלתי, העיקרה? מי קורא לה קלתי? החותנת. או החותן. כן? או החם, לא ניכנס בתורה. חותן זה האבא של האישה, והחם זה כן, יהודה היה חמיה של תמר, הוא היה האבא של הבעל, ומשה ויתרו היה חותן משה, כן? אבל אז יש הבדל בתנך, אנחנו היום משתמשים חותן וחם באותם הקשרים, אבל עם מי מתחתנים? יש חתן וכלה, החתן נשוי לכלה, אבל החתן הוא חתן של מי? של החותן. כשמכריזים בשמיים, מה מכריזים? בת פלוני לפלוני. לא מכריזים פלונית לפלוני. נכון? כלומר, במושגים של אז, ודאי, בחור מתחתן עם מי? עם ההורים. הוא נושא לאישה, הוא לוקח את האישה, אבל הוא מתחתן עם מי? עם מי התחתן שלמה? עם החותן והחותנת שלו. ומי זה החותן והחותנת שלו? שזה ההורים של האישה. והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה. שימו לב לטרמינולוגיה הזאת. זה דבר, זה שבח לא לשבח לפתוח בנישואים עם בת פרעה. אתה אומר שלא, יכול להיות שאנשים אחרים אומרים כן. בוא נגיד ככה, זה שאלה טובה, נכון? תחשבו על זה, על האם להתחתן עם מי, עם הבת של פרעה או עם פרעה עצמו, האם להתחתן עם זה, האם לפתוח בזה, מה זה אומר? מה הדבר הזה אומר לנו על מה? על הציפיות העמוקות שיש מדוד. האם דוד המלך מתאר, של משלמה, האם דוד המלך מתאר לעצמו שבאמת בחזונו מתחתנים עם אם פרעה או לא? אז זה שיעורי בית קצת לחשוב על זה, כדי שנדבר על, על המשמעות של הדבר הזה, ועל הצדדים השונים שיש בזה.